לפני שנתחיל את גוף הספר, ניתן קצת הקדמה על הרמח"ל, על אישיותו, על חיבוריו השונים, ואחר כך נתייחס קצת גם לספר השם, ומכאן נתחיל להתקדם. הרמח"ל נולד בפדובה באיטליה בשנת תס"ז 1707. ויש מסורות שונות כמה שנים הוא חי. יש מדברים על 36, יש מדברים על 40 שנה, אבל בכל אופן לא יותר מזה. חי חיים קצרים. בתקופה שבה הוא חי עדיין הרוחות סערו בעולם היהודי בעקבות שבתאי צבי יימח שמו, ולכן המהלכים האלה של רמח"ל, שבהם הוא בעצם עסק הרבה בעולם הסוד, הוא גם טען שביותו פחות או יותר בן 20, תף פי זין, טען שנגלה לו מגיד וגילה לו את הסודות. כך הוא כותב: נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר, לגלאה נחיתה רזין תמירין דמלכה קדישה. ירדתי לגלות סודות תמירים, רזים תמירים של המלך הקדוש, ואני לא רואה אותו אלא שומע קולו מדבר מתוך פי. הדבר הזה עורר פולמוס ענק באותה תקופה. מצד אחד תלמידיו המובהקים מאוד ככה התעצם עליהם לפניהם רבם, שהוא זוכה לכל מיני גילויים, אז כמובן מאוד מאוד נקשרו אליו והריצו אותו, ומצד שני גדולי הדור מאוד מאוד חששו מפניו. ולא אלאה אתכם כרגע בכל הפרטים, אבל היו כמה גדולים שפנו לרבני ונציה כדי שיחרימו אותו, גצו לקום מנו צפריו, חלק מהספרים בסופו של דבר שרפו, גנזו. עד היום חלק מספריו לא הגיעו אלינו בגלל כל הפולמוס הזה סביב הדברים. ספר מסילת ישרים שלו, שהוא הפך להיות ספר היסוד של תנועת המוסר, הוא הגרס אמר עליו שהוא היה מוכן ללכת עד אליו. כך אומר הגרא: אני הייתי מוכן לנסוע מווילנה לפדובה בשביל ללמוד אצל הרמח"ל אילו היה בחיים, בשביל ללמוד אצלו את הספר הזה, בזכות הספר הזה. לכן הרמח"ל באמת אומץ בסופו של דבר. היום בעולם הישיבות הוא ודאי מאוד מאוד מקובל בתרתי משמע, כן, גם מקובל בתור accepted, כן, וגם מקובל בתור איש עולם הקבלה. בסופו של דבר הרמח"ל עלה לארץ ישראל, ואיכשהו די סמוך לעלייתו לארץ ישראל הם לקו באיזה מגפה כל בני המשפחה ונפטרו. זה פחות או יותר עיקר הסיפור של רמח"ל. יש, אני אומר לכם עוד פעם, אם תחפשו בספרים תמצאו הרבה מאוד דברים אודות הפולמוסים סביב אישיותו וסביב מהלכיו, שעוררו מחלוקות ועוררו התנגדויות בצד הערצה גדולה מצד שני. זה הדבר המרכזי. הוא כתב ספרים רבים. אולי נגיד משפט אחד חשוב בנוגע אליו: הוא סיסטמטור גדול. לנו אדם מאוד מאוד מסודר בכתיבתו, בלימודו, במחשבתו, עבד עם מבנים לוגיים מאוד מאוד מותים. אה כתב, אולי אני אתייחס ל... יש דרך תבונות, ספר שלו, שהוא כתב על הדרכה, ספר הדרכה, כיצד ללמוד גמרא. דרך תבונות, כיצד ללמוד גמרא, באיזה צורה, באיזה שיטה, איך, בחינה סיסטמטית. גם הספר הזה שלנו, שאנחנו הולכים לעסוק בו, דרך השם, גם הוא בעצם מאוד מאוד סיסטמטי, בנוי בצורה מערכתית, וכפי שעוד מעט נראה בהקדמה, הוא נותן לנו גם את הפילוסופיה של הסדר. למה חשוב להיות מסודר? למה חשוב לדעת כללים מופרטים? הוא יתווה בפנינו את הדבר הזה, ואני יכול לומר שלאורך כל הספר הוא בונה אותו בצורה כזאת. והנקודה הזאת מאוד חשובה, כי עיקר עניינו של הספר שלפנינו בעצם מקומו של האדם בעולם, בבריאה כולה, ומשימתו של האדם בעולם. זאת ניסיון להציב או להציג את תמונת העולם, כשהאדם נמצא כחלק מתמונת העולם, וכשהאדם עם העולם כולו יחדיו, יש להם משימה של תיקון עולם, שעוד מעט נגדיר אותה, ואת המשימה הזאת, כיצד האדם עומד במשימה הזאת, ומשימת העבודה שמוטלת עליו בעולם הזה, כדי להביא את עצמו ואת העולם כולו לידי שלמות, לידי מיצוי. זה פחות או יותר עיקר עניינו של הספר, אבל את זה הוא עושה בצורה מאוד מאוד סיסטמטית, בצורה מאוד מאוד מהירה, לפי כללים ועקרונות ופרטים. אני רוצה להדגיש כאן שבמהלך לימודנו אנחנו נעסוק קצת, אולי נאמר כך, הספר הזה עצמו, ספר דרך השם, בנוי בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד פשטית. דהיינו, בדרך הנגלה. אף על פי שהוא, בוא נגיד ככה, שאת הנסתר הוא מצליח מאוד להסתיר בספר הזה. אבל מי שיש לו עיניים ואוזניים, עיניים לראות, אוזניים לשמוע, מסוגל גם לקלוט את הדברים הפנימיים שעומדים אחרי הדברים שהוא מזכיר כאן. ויש לספר שלפנינו מקבילות בשני כתבים אחרים של הרמח"ל בצורה מאוד מאוד מקיפה. האחד זה בספר דעת תבונות שלו, אל תתבלבלו, הספר הקודם שדיברנו עליו זה דרך תבונות, כאן מדברים על ספר דעת תבונות שלו. ובספר דעת תבונות זה ספר שעוסק קצת יותר עשיר בענייני קבלה, והוא ערוך, הספר עצמו ערוך בצורה של דו-שיח שבין השכל לבין הנשמה. ככה הוא בנוי, בצורה כזאת שהשכל אומר והנשמה מגיבה לו וכו' וכו'. אבל גם שם עדיין לא נכנס למושגים קבליים טהורים, אם נרצה. ספר אחר שגם הוא יש לו מקבילות רבות לספר שלנו ולדעת תבונות כמובן, הוא ספר הכללים. ספר הכללים של רמח"ל הוא כבר משתמש בשפה הקבלית מעל השולחן בצורה כזאת. כך שאם תרצו בעצם פינת היחס בין בלשון, אז יש לנו דרך השם שהוא בעצם שפה גלויה לגמרי, דעת תבונות שהוא כבר נכנס לעולם הקבלי, אבל עדיין משתמש בטרמינולוגיות פחות קבליות, נקרא לזה. בספר הכללים כבר משתמש בביטויים הרגילים, הקלאסיים של עולם הקבלה. ואנחנו תוך כדי לימדנו נשתדל לראות גם את המקבילות ההן, כי המקבילות ההן יכולות לפעמים להאיר ולהרחיב את המבט וגם להעמיק אותו בצורה יותר מוגדרת ומדויקת כשמסתכלים שם באותן פסקאות שיכולנו לתבוא לידי ביטוי שם. בואו נתחיל את ההקדמה עצמה, נראה מה יש לנו כאן, ובעזרת השם לאט לאט תתחיל להיכנס לגופו של הספר. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם, כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם, מדיעתם שלא בהבחנה, כיתרון ראיית הגן המודר בערוגותיו ומיופה במסיבותיו ובשורות מטעיו, מראיית חורש הקנים והיער הצומח בערבוב. אתם כבר רואים שהוא פותח בחשיבות של סדר המבנה. הוא אומר, כשאתה בא ליער מבולגן לגמרי, חורש קנים ויער שצומח בערבוב, איך אומרים בעברית? מרוב עצים אתה לא רואה את היער. אבל אם אתה נכנס לגן מהודר בערוגותיו, מיופה במסילותיו ושורות מטעיו, השורות ישרות ויש ערוגות ויש מטעים ויש כל דבר נמצא במקומו, המראה הרבה יותר מרהיב. כך הוא אומר, זה היתרון של ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם, כפי מחלקותם בסדרי יחסיהם, מדיעתם שלא בבחנה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אנשים יודעים פה נקודה, שם נקודה, עוד נקודה פה ועוד נקודה שם, אבל כשהדברים לא בהירים, לא מסודרים, לא מאורגנים, אז הוא אומר, היחס בין ידיעה מסודרת לבין ידיעה אקראית פה ושם של נקודות כאלה ואחרות, בעצם זה כמו היחס בין אותו יער מבולגן לאותו גן מאוד מאוד מסודר וערוך. כי אמנם ציור חלקים רבים אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתי בבניין הכל המורכב מהם אצל השכל המשתוקק לדעת, אינו אלא מסע כבדה בלא חמדה, שיגע בו ויעמול ונלאה ועייב ואין נחת. כאן הוא כבר אומר דבר הרבה יותר חשוב. לא רק שאדם יש לו בלגן, אלא שהבלגן הזה ביחס לשכל אינו אלא מסע כבד. כי כשאתה יודע פרט פה ופרט שם, ואתה לא יודע את הקשרים בין הפרטים, ואתה לא יודע את הקשרים בין הדברים, אז אתה רק נמצא במבוכה גדולה. לפעמים יותר טוב לא לדעת מה שלדעת בצורה כזאת. כי כשאתה יודע, אתה פתאום יודע פה פרט ושם פרט, ואתה לא מבין מה קורה, מה היחסים בין הדברים האלה, הפרט הזה לאן הוא משתייך, מהו הכלל, מהו האבא שלו. כשאתה נמצא במבוכה כזאת, זה מסע כבד. ייגע בו, יעמול, נלאה, עייף, אין נחת. כי הנה, כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, זאת אומרת, כל פרט שאדם לומד לראות אותו, להכיר אותו, להתייחס אליו, לא יניח מהעיר בו התשוקה לבוא התכליתו. הסקרנות הטבעית של בן אדם, כשהוא רואה תופעה, הוא רוצה להבין אותה עד הסוף. אבל אין לו כלים להבין אותה עד הסוף. כי האדם רואה כרגע רק איזה חלקיק של תמונה. הוא לא רואה את התמונה הכוללת, ואין לו כלים, אין לו דרך להגיע לתמונה הכוללת. תשוקה קיימת לבוא עד תכליתו, וזה לא יעלה בידו, כיוון שנעדר ממנו תשלום עניינו, שהרי חלק גדול מהדבר הוא יחסיו עם המתייחסים לו. חלק מן ההגדרה של המוצר הזה או המוצר הזה או המוצר הזה או כל דבר, זה יחסיו עם המתייחסים לו. דהיינו, לאיזה קבוצת מוצרים הוא שייך, כן? לאיזה מערכת הוא שייך. וזה זה חלק מן הגדרת הדבר, חלק גדול מהדבר הוא יחסר ומתייחסים לו. זאת אומרת, כשאני בא להגדיר את הדבר, כן, חלק מן ההגדרה זה גם הבידול שלו מסביבתו, או הזיקה שלו לסביבתו. מדרגתו במלאות, וזה נעלם ממנו, ונמצאת תשוקתו, תורדתו מבלי סובעתה. התשוקה לא מגיעה לידי סיפוק, היא לא שבעה. חמדתו מכאיבתו, ואין מנוחה. לכן היודע דבר על אופניו, שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמות שהוא, הלוך ילך והשכל אל אשר יפנה שם, וביופי מלאכותיו יתענג וישתעשע. אם אדם יודע איך להסתובב בגן, ואיך הוא להתמודד עם הדברים, ואיך לראות את הדברים שהוא פוגש, כן? אז כמובן הוא הולך ומתענג, כי עוד פרט מצטרף אליו לתמונה הכוללת, וכשהוא יודע את התמונה הכוללת, ואז הוא רואה פרט כזה ופרט כזה, והוא יודע שהפרט הזה שייך לחלק הזה, והפרט הזה שייך לחלק הזה, ופתאום הדברים מתחילים להתבהר אצלו ולהסתדר אצלו. כמובן מתמלא תענוג. והנה, כאן נותן לנו הרמח"ל, באמת זאת, הפתיחה הזאת היא לא כל כך פתיחה רק לספר הזה, אבל פתיחה, אם תרצו, לתורת ההיגיון, איך אדם צריך להתבונן בכל דבר שהוא מגלה, כל פרט שהוא מגלה בעולם, כיצד הוא צריך להתמודד איתו אם הוא רוצה להבין אותו על בוריו. והנה, כלל מה שיצטרך לאדם שיבחין בנושאו הוא מדרגתו האמיתית שזכר. כשאדם בא להתבונן עם דבר מסוים, הוא צריך לדעת מהי מדרגתו האמיתית של אותו דבר. מהו הדבר הזה עצמו? ואיך עושים את זה? וזה. כי הנה, כשנבחין כלל הנמצאות המוחשים והמושכלים, שהם כלל כל מה שיצטייר ציורו בשכלנו, נמצא שאין כולם מין אחד ומדרגה אחת, אלא מינים שונים ומדרגות מתחלפות, וכפי התחלף מינם, כן התחלפו משפטיהם וחוקיהם. בואו נעצור לרגע ונבין את המשפט הזה. כלל הנמצאות בעולם, הוא מחלק אותם כאן לשתי קטגוריות, המוחשים והמושכלים. תראינו דברים שאנחנו יכולים לפגוש אותם בחושנו, בחושים שלנו, בכל אחד מהחושים שלנו, דברים ממשיים, והמושכלים, דברים שאדם יכול להשיג אותם בשכלו. בסדר? דברים מופשטים יותר, שלא רואים אותם, שאי אפשר לחוש אותם בחושים, אבל ניתן, אדם יכול לצייר בשכלו את קיומה. כלל כל מה שיצטייר ציורו בשכלנו, נמצא שאין כולם מן אחד מדרגי אחד. כשאדם מתבונן בכל הנמצאות האלה, המוחשים והמושכלים, הוא פתאום מגלה שלא כולם שייכים לאותן קטגוריות, אלא מינים שונים, מדרגות מתחלפות, וכפי התחלף מינם, כן התחלפו משפטיהם וחוקי. כל אחד יש לו מערכת משפטית משלו, מערכת חוקית משלו, התנהלות משלו. לנוזלים יש מערכת חוקים, כיצד נוזלים מתנהלים, כן? וכיצד מוצקים מתנהלים, וכיצד גז מתנהל, כן? וכיצד, אני יודע מה, אש פועלת ומתנהלת מול, כיצד מים מתנהלים, וכיצד נפט פועל, כן? חומרים דליקים, חומרים לא דליקים, לא משנה, ניתן פה דוגמאות, אבל הרעיון הוא שבכלל הנמצאות, כל דבר שנמצא בעולם, יש לו כללים משלו, חוקים משלו, צורת התנהלות משלו. וזה מה שיכריחנו להבחין ביניהם בהשכלתנו. אנחנו צריכים בשכל שלנו לנסות להבין ולהבחין ביניהם, להבין כל אחד ואחד, את כל פרט ופרט את מקומו, למען נשיג אותם לעמיתם כל אחד כפי חוקו. ואומנם, ראשי המדרגות והמינים, אחד. ראשי המדרגות והמינים, אחד. דהיינו, יש עקרונות של כל הדברים האלה, כל, זה, אתה יכול לגבי כל הסוגים, כל התופעות שאתה רואה בעולם, חפצים, תופעות, עקרונות, הגדרות, כל דבר כזה ניתן תמיד לשאול לגביו אותה מערכת של שאלות, כן? שעל פי אתה יכול להגדיר אותו. מהן השאלות? והם מה שראוי שיבחן בנושא להכיר מאיזה מהם הוא. והם הכל והחלק. אתה רואה פרט מסוים, אתה רואה דבר מסוים, אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה הכל? או שאתה, מה שאתה רואה מול עיניך כרגע זה החלק. ואם זה חלק, אז מהו הכל שהחלק הזה הוא חלק ממנו? כן? הכל והחלק, הכלל והפרט. האם זה הכלל? או שאתה לפניך פרט? אם זה פרט, אז הפרט הזה שייך לכלל מסוים. מהו הכלל שהפרט הזה משתייך אליו? הסיבה והמסובב, האם מה שאתה רואה מול עיניך זה הגורם, הסיבה, או כבר התוצאה, זה המסובב. אם הוא הגורם, אז איזה תוצאות הוא יכול לגרום, ואם הוא התוצאה, המסובב, כן? אז מי הוא הסיבה של אותו מסובב? מובן? זה חלק ממערכת השאלות שאדם צריך תמיד לשאול את עצמו ביחס לדברים האלה. הנושא והמתחבר, האם הוא הדבר המרכזי או הדבר הנלווה? כל דבר יש דבר מרכזי ויש לו דברים נלווים. אם הוא נלווה, אז למי הוא נלווה? אם הוא הדבר המרכזי, אז מי הם הלוויינים שלו? מי הם המתחברים אליו? למשל, ירח היא הנלווה של כדור הארץ, כן? היא הלוויין של כדור הארץ. כשאדם מתבונן בירח, הוא יודע שכשאדם מתבונן בכדור הארץ, אז כדור הארץ ביחס לירח הוא הנושא, נכון? לעומת זאת, כדור הארץ ביחס למערכת השמש הוא הלוויין. מובן? גם להכיר את המערכות האלה צריך להכיר. וזה מה שנדרוש ראשונה. רגע, דילגתי פה משהו? שזה... כן. וזה מה שנדרוש ראשונה בנושא לדעת אם הוא כל ואם הוא חלק. זאת אומרת, כל נושא שאתה פוגש אותו, האם הוא הכל או החלק. אם הוא כלל או פרט, סיבה, מסובב, נושא, מתחבר. והנה, כפי מדרגתו, כן יבחן, יבחן, או יבחן בו הבחנות, כאשר, אשר כפי טבעו מצטרכות להשלמת השכלתו וציור עיננו. אם חלק הוא, יבקש לדעת הכל שהוא חלק ממנו. אם הוא פרט, יחקור הכללו. אם סיבה, יחקור מסובב, אם סובב, את סיבתו. אם מתחבר, יבקש על נושאו. ויחקור, כמו כן לדעת, איזה מין ממינה מתחברים הוא. אם קודם, אם נמשך ואם מתלווה. דיינו, יש כאלה שהם תופעות מקדימות, כן? קודמות. תמיד אנחנו בעיניים נראה את הברק לפני שנשמע את הרעם, כן? יש קודם, יש נמשך ויש תופעות שנמשכות מן התופעה עצמה, ויש כמובן מתלווה בעקבות התופעה. אם עצמי ואם מקרי, אם זה משהו בעצם או במקרה, נוצר איזה לינק כאן בין שני דברים וכיוצא בזה. אם בכוח ואם בפועל, כולן הבחנות לא ישלם ציור עניינו זולתם. ואל הכל, מעל הכל, בונן על טבע העניין לדעת אם הוא מוחלט או מוגבל. ואם הוא מוגבל, יחקור על גבולם. זאת אומרת, אם זה דבר מסוים שפועל רק בגבולות מסוימים, כן? בתוך ספקטרום מסוים, כן? אז יחקור את הגבולות. מהם הגבולות? אינפרה אדום, אולטרה סגול, למשל בצבעים וכו'. הלאה. כי אולם כל עניין אמיתי ישוב כוזב אם ייוחס לנושא בלתי אגון לו או אם ילקח שלא בגבולו. כמובן, אם אדם טועה כאן בשיוך של כל התופעות שהוא רואה ומשך תופעה אחת למקום שהיא לא שייכת לו, אז כמובן הדברים האלה הופכים להיות כוזבים ו... אדם מפספס כאן את הדבר המרכזי. ואומנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם ואי אפשר לא לדעת כולם. כן, כמובן יש אין סוף פרטים, אדם לא יכול לשלוט על כל הפרטים. אבל אולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים. חשוב שאדם ידע את העקרונות. כי גם כשאדם יודע עקרונות, אז גם אם הוא לא יודע פרט מסוים, אז כשהוא יתקל באותו פרט, אם הוא יודע היטב את העקרונות, הוא ידע לשייך את הפרט לה, או להתייחס לפרט בזיקה לאותם כללים ועקרונות שהוא למד קודם. זאת, אני מקווה שזה ברור לכל מי שנמצא בבית מדרש, כל מי שעשה פעם איזשהו עסק בלוגיקה ברמות הבסיסיות ביותר. הרי ברור ש מי שלמד עקרונות של פתרון בעיה X במתמטיקה למשל, מי שלמד את העיקרון הזה, אז ידע לפתור כל בעיה מן הסוג הזה במתמטיקה, כן? אבל אם הוא לא למד עקרונות, אלא ישבו איתו ופתרו איתו מקרה פרטי של תרגיל מסוים, כן? אז הוא נשאר באותו פרט, הוא ידע את הפרט הזה, הוא לא ידע את הכלל, כן? אדם בהלכה ישנן, יגיד לעצמו, מותר לעשות א', נדע מה, מותר לברור עוד אוכל מתוך פסולת לאלתא, כן? אז הוא יכול לשנן את זה, שנן, 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 ידע, כן? אבל אם נלמד עקרונות, כן? אז הוא יוכל לדעת לא רק את הפרט הזה, יוכל לדעת הרבה מאוד. אם אדם ילמד את העיקרון, מתי בטעויות תפילה חוזרים, מתי לא חוזרים, ילמד את העיקרון של זה, הוא לא צריך לזכור מה עושים במשיב הרוח בנפרד, ומה עושים בביתנו מטר, טל ומטר בנפרד, מה עושים בעננו בנפרד, ומה עושים ביעלה ויבוא, מה עושים בעל הניסים, כן? כי אדם שיש לו בתמונה, בראש, את העיקרון, את הכלל, אז ידע למצוא מענה לכל דבר. מי שלא עובד עם כללים, עובד עם פרטים, אז הוא צריך להתחיל להגיד. במשיב הרוח, הדין כזה, וזה, כן? אם הוא לומד עקרונות, הוא ידע, נכון? ואתם ודאי כבר מתאבים לדעת האם יש עיקרון כזה אחרי כל הטעויות. אז אם אני הבאתי את זה כדוגמה, כנראה שיש עיקרון. יש עיקרון, אבל לא זה הזמן עכשיו לעסוק בו, אבל יש עיקרון. ואני רק רוצה לגלות לכם שזה לא פשוט, כי העיקרון יכול להגיד לכם שאם זה כך, אז אם זה א', אז חוזרים, אם זה ב', לא חוזרים. אבל הרבה פעמים אתה, כשאתה בא לפרט, אתה צריך להתחיל להחליט אם הפרט שייך לא' או לב', כמובן. זה אחד הדברים לדעת מהו הכלל שהפרט מתייחס אליו. זוכרים מהפסקה הקודמת? כן? אז יש עבודה בעולם. אבל מה שאומר לנו כאן הרמח"ל, שחשוב מאוד לדעת עקרונות. כי פרטים, יש אין סוף פרטים. ועקרונות, אם אדם לומד ומבין אותם, מפנים אותם, יותר קל לו להתמודד. כי כל כלל בטבעו, כולל פרטים הרבה, או כשישיג כלל אחד, נמצא משיג מאליו, מספר רב מן הפרטים. ואבל בשלא הבחין בן, לא הבחין בן עדיין, לא הכירו אותם פרטי הכלל ראו, למרות שהוא בכלל עוד לא נתקל בפרטים. הוא יתקל בהם רק יותר מוהר. אבל ברגע שהוא ידע את הכלל, אם הוא ידע את הכלל על בוריו, כשיבוא הפרט, אם הוא מתבונן עליו בצורה נכונה, הוא ידע ישר לשייך אותו לכלל שלו, וידע איך להתייחס אליו. כי הנה כשיבוא כל אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו, כיוון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי אשר אי אפשר להם להיות בלתו. וכך אמרו חכמנו ז"ל, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. עיין ספרי פרשת האזינו. וזה כמובן בלי קשר לספר הזה, בלי קשר ללימוד הזה, כהמלצה, ודאי המלצה נכונה, תמיד גבש אצל עצמך, גבש אצלך עקרונות, נסה ללמוד כללים, נסה להבין דברים בצורה עקרונית. כשאתה מבין דברים בצורה עקרונית, אז גם כשיבוא הפרטים ואלפי הפרטים ומיליוני הפרטים שיבוא בעקבותיהם, ברגע שיש לך כללים, תוכל להתמודד גם עם הפרטים. אולי עוד חצי פסקה ונעצור כאן, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. אך מה שיצטרך בידיעת הכללים הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד כלל, אתה צריך ללמוד אותו בצורה יסודית. כי אם אתה רוצה שמתוך ידיעת הכלל תוכל אחר כך לגשת לפרטים, אז את הכלל אתה צריך חייב ללמוד אותו בצורה יסודית. לדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. ואפילו דברים שנראים בתחילה נעדרי התולדה. זאת אומרת, גם יש לך כלל שאתה נראה לך בתחילה שהעיקרון הזה אין לו כל כך יישומים מעשיים, שמור אותו. צריך שתשמור אותם. ותשית לבך, להם לבך. ולא תהיה בז להם, כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר קטן או גדול בכלל שאין לו מקום תולדה בפרטים. כל כלל יש לו פרטים, גם אם אתה לא רואה אותם עכשיו, יבוא יום תראה את הפרטים שלו. ברב מסכת שבת מספרת לנו על רבי יוחנן בן לקיש, שישבו ללמוד פרק כלל גדול את המלאכות, את אבות המלאכות, וישבו שם, הקדישו לזה 3.5 שנים ללימוד הפרק הזה, ובסופו של הלימוד הזה, הגמרא מספרת שמצאו טל תולדות על לכל אחת ואחת מאבות המלאכה. 39 תולדות לכל אחת מהמלאכה. כמובן, הכוונה היא, כיוון שיש לך פה 39 אבות מלאכה, אז רוצים להגיד לך שהנה, כל כלל כזה יש לו ענפים רבים. זה מה שרוצים להמחיש לנו כאן, כן? שבלימוד אמיתי ויסודי של העקרונות, כן? גם בסופו של דבר יוביל אותך להכרה והבחרה של הפרטים. כי אין לך דבר קטן או גדול בכלל שאין לו מקום תולדה בפרטים, מה שלא יוסיף ולא יגרע בקצת הפרטים, הנה יוליד תולדה רבה בזולתם. זאת אומרת, אותם עקרונות, אם תלמד אותם כמו שצריך, יכול להיות שגבי פרט מסוים, פן מסוים של הכלל לא רלוונטי, אבל לכן חשוב לדעת את הכלל על כל מחלקותיו, כדי ש... כי יש פרטים מסוימים או יש... יסודות מסוימים בתוך הכללים שהם רלוונטיים לפרטים מסוימים ולא רלוונטיים לפרטים אחרים, ואת כל זה אתה צריך. לכן כשאתה לומד את הכלל אתה חייב ללמוד את כל תופעותיו, את כל הוויותיו, ומתוך זה תוכל להתמודד עם הפרטים. על כן צריך שתדקדק בזה מאוד ותתבונן על עניינם ועל יחסיהם וקשריהם בדקדוק גדול, ותבחון יפה יפה המשכם והשתלשלותם, איך הם משכים עניין מעניין מן הראש ועד הסוף, ואז הוא מבטיח לנו תצליח ואז תסכים. טוב, אז מכאן, עד כאן זה הקדמה כללית יותר. עכשיו לגבי הספר הזה הוא יגיד כמה מילים, וזה כבר לגבי הנקודה הזאת נשאיר בעזרת השם שבוע הבא, ואני שבוע הבא כבר ניכנס כמובן לגוף הספר ונתחיל לעסוק בסוגיות שהוא יפגיש אותנו איתן.